ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
גם ביחס לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו 10 פעמים לפי מה שאומרת לנו המשנה באבות, זה הניסיון היחיד שמופיע בתורה. כל הניסיונות האחרים לא מופיעים בתורה. אנחנו יודעים אותם מדברי חז"ל, אנחנו יודעים אותם מפה ומשם, אבל אנחנו לא יודעים את זה ממה שזה כתוב בתורה. חז"ל משלימים לנו. כאן התורה אומרת, ואה אלוקים עושה את אברהם. המשנה באבות, כפי שאמרנו בפרק ה' משנה ג', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. מה זה להודיע? להודיע זה דו סטרי. זה גם אנחנו כלפי, גם אברהם כלפי הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא כלפי אברהם אבינו. זאת אומרת, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם, ועד כמה הוא יודע שהוא יעמוד בכל הניסיונות. עכשיו, לא ניכנס כרגע, יש מחלוקת גדולה בראשונים, מהם 10 הניסיונות, לדוגמה, סתם לסבר את האוזן כדי שנדע במה מדובר, יש מחלוקת בראשונים, האם קנייה מערת המכפלה זה אחד מהניסיונות של אברהם, כן או לא. יש מי שרוצה לומר שגם זה ניסיון, ואז ניסיון העקדה הוא כמובן לא האחרון, כי פרשת חיי שרה היא אחרי פרשת בהמה. אבל זה מי שרוצה להסתכל שם בראשונים בפרקי אבות וכו' וכו'. מכיוון שלעניות דעתי, מדובר באחד הנושאים המשמעותיים ביותר באמונה שלנו. לא יודע אם יש נושא יותר משמעותי מזה, אבל זה בוודאי בקטגוריה של השורה הראשונה של העניין. אני מעתיק את עצמי היום לרגע מהפסוקים בתנ"ך, מתוך כל מה שיש, שבעזרת השם נתחיל ללמוד אותם בשבוע הבא, ואני מבקש יחד איתכם ללמוד על מהות הניסיון. מה זה הדבר הזה? האם באמת כל הראשונים אותו דבר? האם יש פה דיונים כאלה ואחרים? איך להבין מאוד את הסיפור הזה? וזה המשמעות של השיעור שלנו היום, מהות הניסיון. מה העניין הזה פה? נדמה לי שאם נזרום יחד במהות השיעור, בסוף השיעור יהיה לנו יד ורגל, נבין על מה מדובר פה, ולא כל הראשונים חושבים אותו דבר. עכשיו, אני לא מתיימר, הבאתי פה את הדברים המרכזיים, ואני מניח שיש פה עוד, סתם הסתכלתי היום בצהריים, בשפת אמת יש הרבה מאוד דברים, אז לא הבאתי את כל זה, כי אני מתחיל מהבסיס וכו'. אז את השאלה מעורר לנו הרד"ק בבראשית, בדף שלפנינו, כידוע, הרד"ק רבי דוד קמחי חי קצת אחרי רש"י, זו משפחה שלמה של פרשנים, גם אח שלו היה פרשן, גם אבא שלו היה פרשן. הספר היחיד שיש לנו פירוש של 3 האחים לבית קמחי זה משלי, אבל כל שאר הספרים הרבה פעמים הרד"ק מביא, בנביאים ראשונים הוא ודאי הפרשן החשוב ביותר, ועל התורה הגיע אלינו פירושו רק לבראשית. לא ברור האם הוא כתב גם על החומשים האחרים וזה נאמן איתן, או שהוא כתב רק על בראשית. מי שיש לו בחומש תורת חיים שחוסה לרב קוק, זה נתפס לפנים, זה פירוש מאוד פשטני. מי שיתבונן בזה מאוד מאוד ילמד, יענה, יראה, רק על חומש בראשית. אומר הרד"ק כך, ועניין הניסיון קשה מאוד לספרו עליהם. אי אפשר לומר פסוק והאלוקים ניסה את אברהם. מה יש לו לנסות? כי הוא חוקר לב ומבין כליות, וידע כי אברהם יעשה מצוותו. ואם להודיע לבני עולם, אז תגיד בסדר, אין שום בעיה. באמת הניסיון הוא לא לאברהם אבינו, אלא מהו הניסיון? כדי שכל באי עולם ידעו. אומר הרד"ק, שאלה שאם אתה לא מסתכל בה, אתה לא חושב עליה אף פעם. ואם להודיע לבני עולם, הנה לא היה שם בשעת העקדה אלא אברהם ובנו יצחק. כי אפילו נעריו שהלכו עמו לא ידעו בזה הדבר, ומי יודיע דבר זה לעולם. ואפילו היה הוא מספר מי יאמין לו. זאת אומרת, אם הניסיון הוא לא לאברהם, כי הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיקרה איתו, והניסיון הוא לא לכל באי עולם, כי אף אחד לא יגיד להם, אז בשביל מה צריך את הניסיון? שאלה, המהר"ל בדרך חיים על המשנה 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו שואל גם כן, ועוד קשה, מה עניין הניסיון? כי הוא התברך יודע הכל, למה או למה צריך לנסות את הצדיק? השיטה הראשונה שאני מבקש להציג לפניכם היא שיטתו של הרמב"ם במורה. הפרק נמצא פה בדילוגים, זה לא כל הפרק, הפרק הוא ארוך יותר, הרמב״ם אומר שיש שישה ניסיונות שמופיעים בתורה. מה רצית לשאול?
למה צריך להגיד שהוא צדיק לו?
אתה מחזק את הקושיה. מה עניין הניסיון? כי הוא יתברך יודע הכל. למה צריך לנסות את האדם? לא צריך לכתוב את הצדיק. בסדר, בהחלט. אולי יהיה לנו פה, אולי הרמב"ן ייתן תשובה לשאלה שלך כשנגיע אליה. עכשיו ככה, זה לגמרי לא פשוט להוציא קטע מהמורה נבוכים מהמאגר הממוחשב. יש לנו הרבה מאוד תרגומים במורה הנבוכים. עכשיו סתם, אני אומר, יושבים פה חבר'ה של שיעור ד' ו' וכו', בשנים האחרונות יצא, יש שני כרכים של מורה נבוכים שמאוד מאוד מקיימים ללמוד את הספר. מי שהדיר את זה זה אדם בשם שוורץ, יש את זה גם פה בספרייה, וזה מורה נבוכים שיותר קל ללמוד אותו. זאת אומרת, התרגום שלו, הוא הצליח להנגיש את הספר בצורה יותר פשוטה. עכשיו יש לי פה כמה בעיות, כי אני לא יודע מהמאגר, זאת אומרת, עשרים כאילו כתובים, כי אני השתמשתי באבן שמואל וזה, אבל את הרעיון נוכל להבין. תראו מה שאומר הרמב"ם, עניין הניסיון גם כן מסופק מאוד. מסופק מאוד בעברית של ימינו, קשה מאוד. אומר הרמב״ם, תדע לך, הניסיון זה סוגיה קשה, וזה לא סתם קשה, והוא הגדול שבמסופקי התורה. כשאתה לומד תורה, תדע לך שפרשת הניסיון זה השאלה הכי קשה, הכי מסובכת, והתורה זכרה אותו בשישה מקומות, כמו שאבאר בזה הפרק. ואומנם, מה שהוא מפורסם לפני אדם בעניין הניסיון, והוא שיביא השם מכות ומקרים באיש מבלתי שיקדם לוחת כדי להרבות שכרו, זאת פינה לא הוזכרה בתורה בלשון מבואר כלל. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יתנהג עם אדם מחוץ למסגרת ההתנהגות הרגילה, ייתן לו כל מיני אנשים, ואין בתורה מה שיראו פשוטו זה העניין, אלא מקום אחד מן השישה מקומות, והנה הברר רחב זה עניינו. אבל פינת התורה הפך זה הדעת. התורה מתנגדת לניסיונות שמעמידים אנשים בכל מיני מבחנים. למה? הוא אומרו יתעלה אל אמונה ואין עוול. ולא כל החכמים גם כן רואים זה הדעת ההמונים, שהם כבר אמרו אין מיטה ולא חטא ואין יסורים ולא אבון. וזהו הדעת אשר צריך שיאמינהו כל בית תורה בעל שכל. אין חטא ולא אבון, אין מיטה ולא זה, מה פתאום, מה זה הניסיון הזה להעמיד פה אנשים ולגלגל את הדברים בצורות כאלה? זה נגד מה שהתורה אומרת, זה לא דבר מקובל. לא שייחס העוול לשם חלילה לא ממנו, עד שיאמן ניקוי ראובן מהעוול והשלמותו ושלא יתחייב מה שחל עליו, אמנם נראה וכו'. אז אני כמובן מדלג על כל מה שהרמב"ם מסביר, כי אנחנו הרי לומדים את פרשת העקדה, ואומר הרמב"ם בסוגיית העקדה שתי נקודות מרכזיות. ועונה, עניין אברהם אבינו עליו השלום בעקדה כלל שני עניינים גדולים הם מפינות התורה. העניין האחד הוא להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו עד אחד עם הגעת, וציווה בזה העניין אשר לא ידמה לו לא נתינת ממון ולא נתינת נפש, אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבוא במציאות ממה שלא ידומה שטבע בני אדם ייתן לה. אומר הרמב״ם, יש פה איזשהו עניין שזה בניגוד להבנה של כולם, אבל מכיוון שזה בניגוד של ההבנה מה זה מראה, עד איכן מגיעה אהבת השם של אברהם אבינו בעניין הזה. והוא, הרמב״ם מסביר את זה, שיהיה איש עקר שלא מוליד ילדים בתכלית הכוסף לילד ובעל עושר גדול ואיש נכבד ובוחר שישאר מזרעו אומה ונולד לו בן אחר הירוש, איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו? אבל ליראתו השם יתברך ולאהבתו, מכיוון שהוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא לקיים מצוותו בו, לבלד האהוב ההוא והניח כל מה שקיבה בו והסכים לשחוט אותו אחר מהלך ג' ימים, כאילו היה רוצה לעשותו לשעתו בבוא המצווה עליו, היה פעולת בהלה בבלתי השתכלות או השתכללות. ואומנם עשתו זה אחר ימים מעט בה המצווה אליו, היה מעשה במחשבה ובהסתכלות אולי, אמיתי ובחינת חוק מצוותו ואהבתו ואירתו. זה לא שאברהם לוקח את יצחק ושופט אותו, הם הולכים שלושה ימים, אנחנו נלמד את הפרשה הזאת. אתם יודעים מה? כמה מילים אברהם ויצחק מדברים כשהם הולכים? שבע. שתיקה. שלושה ימים הולכים שני אנשים, לא מדברים כלום. פרשת העקדה זה השתיקה הרועמת ביותר שיכולה להיות עליה גדולות. שבע מילים אברהם, שבע מילים יצחק, אנחנו נראה את זה, והם לא מדברים כלום. אברהם יודע שהוא הולך להיפרד מהבן שלו. הוא לא רוצה להגיד לו, תשמע, חשבתי שיהיה כך וכך ותעשה ותפעל ותגלגל וכו' וכו' וכו'. שום דבר, שתיקה. שלושה ימים הולכים מבאר שבע עד לפה. וכלום, אנחנו נראה את זה בפסוקים, לא קורה כלום. ושאין צריך להשגיח בעניין אחר ולא להורד ההתפעלות כלל, כי אברהם אבינו לא מיהם לשחוט יצחק לפחדו מהשם שיעגר או ירש אשר, אבל כדי שיתפרסם לבני אדם הראוי לעשותו בשביל אהבת השם יתברך ואירתו, לא לתקוות גמול ולא לפחד העונש. אם אני מבין טוב, אומר לנו הרמב״ם, התכלית של הניסיון מהי? לא כלפי הקדוש ברוך הוא ולא כלפי אברהם אבינו, אלא התכלית של הניסיון כדי שכל באי עולם ידעו באמת מה יראת השם. עכשיו, למה הניסיון צריך להיות דווקא לאברהם אבינו? כי הוא מייצג את יראת השם, הוא מייצג את הדבר הזה. אבל המהות של הניסיון, איך התחלנו בשיעור? בשאלה של הרד"ק. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה יהיה? אברהם אבינו הוא ככה אחרת? אומר הרמב״ם, לא זוהי המהות של הניסיון. המהות של הניסיון כדי שיראו, מה? העניין האחד הוא להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו עד איכן היא מגעת. ואני ממשיך כמו שביארנו ואמר המלאך רוצה לומר וכולי וכולי. אני מסיים בקטע הזה. זה אחד משני עניינים המכוונים בעקדה. והעניין השני זה היה ניסיון. עכשיו אומר לנו הרמב״ם עוד דבר. אברהם אבינו היה לו גילוי נבואי שהוא צריך ללכת ולעקוד את יצחק. יכל אברהם אבינו להגיד בבוקר מה? אולי זה סתם היה איזה חלום. מי אומר שהקדוש ברוך הוא התגלה אליי? אולי סתם היה נדמה לי? אולי זה טעות? מכירים את הסיפור אחד לעובר טסט. אולי זה טעות, אולי כן עברתי, אולי כל אחד פה בעניין הזה, כשהוא היה, חבר'ה בשיעור ד' ו-ה', זה כבר עניינים ישנים, אבל כל אחד אומר, אולי הייתה טעות, אולי זה, אולי החליפו, אולי באו, אולי עשו, יש לנו את כל העניין הזה. אז אומר הרמב״ם, בעניין השני להודיע אותנו, איך יאמינו הנביאים באמת מה שיבואם את השם בנבואה, שלא יחשוב החושב בעבור שהוא בחלום או במראה כמו שביארנו, ובאמצעות הכוח המדמה, שפעמים לא יהיה מה שישמעו או מה שיומשה לאמנת או יתערב או קצת ספק, ורצה להודיענו שכל מה שיראה הנביא במראה הנבואה הוא אמת ויציב אצל הנביא, לא יסופק בדבר ממנו אצלו כלל, ודינו אצלו כדין העניינים הנמצאים כולם המושגים בחושים או בשכל. והראיה הזה הסכים אברהם לשחוט את בנו יחידו אשר ראה כמו שצווה, ואף על פי שהייתה המצווה היא בחלום ובמראה, ולו היו הנביאים מסופקים בחלום של הנבואה או היה אצלם ספק, לא היו מסכימים לעשות במה שימענהו הטבע, ולא היה מוצא בנפשו לעשות. זה המעשה הגדול מספק. איזה דבר זה? אברהם היה יכול למצוא לעצמו כל מיני קולות, למצוא אולי חלמתי, אולי חשבתי, אולי פה, אולי שם. אומר הרמב"ם, זה הדבר השני. זאת אומרת, הדבר הראשון, אני אומר שזה זה ענייננו וזה חלקנו, שיש כאן נקודה שכל באי עולם ידעו עד הסוף מהי יראת אלוקים. והדבר השני, כדי שבאמת יהיה פה איזשהו עימות על הנבואה של הנביא, יש נבואה, ברור לו ומובן לו כל העניינים כולם. אני קורא בשורה לפני הסוף למטה, וכל שכן זאת הפעולה אשר אימת בפינת אמונת הנבואה, והודיענו בה תכלית יראת השם ואהבתו להיכן היא מגעת. כן צריך שנבין ענייני הניסיונות, לא שהשם יתברך ימצא לבחון אדם ולנסותו עד שידע מה שלא היה ידו קודם. חלילה לא חלילה ממה שידמו השכלים הפתאים ברוע מחשבתם ודזה. אומר הרמב״ם, לניסיון אין שום קשר לדעת אם האדם הוא כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא יודע את זה גם קודם. המהות של הניסיון, אני אומר, זו השיטה הראשונה, תזכרו אותה. המהות של הניסיון זה להודיע לכל באי עולם, עד אחד מגיעה יראת השם. ועושים את זה עם התותח הכבד ביותר שיש לריבונו של עולם באותו זמן. אברהם אבינו הוא זה שמגלה את מציאות השם בעולם, הציץ על הבעל הבירה וכו' וכו', כל פרקי האמונה, כל מה שאומר לנו הרמב"ם, אבל האמונה המיוחדת של אברהם אבינו. אז אברהם אבינו מגלה לא מה הוא, מה הוא הקדוש ברוך הוא יודע, אלא הוא מגלה לכל באי עולם עד איכן מגיעה יראת השם, עד איכן הדברים הללו מגיעים. איך
נסתדר
עם הרד"ק שאמר שרק אברהם יצחק היו באותו מעשה? כן. איך נסתדר עם הרד"ק? בתורה, זה מסופר, זה דבר שמדברים בו. אנחנו מזכירים את זה עד היום.
נכון, אבל בהתחלה לא היה... לא
היה מתוכנן
שזה
יפורסם ככה. נכון, אבל בשביל זה, אני אומר, לכן זה נכתב. לכן זה נכתב, לכן זה מפורסם, לכן זה דבר. דרך אגב, סוגיה אחרת לגמרי. אחד הנושאים המקראיים המצוירים ביותר באומנות, זה פרשת העקדה. זאת אומרת, המון המון תמונות של גדולי הציירים בעולם, על אברהם שעוקד את יצחק. ויש יהודים וחמוכים עושים על זה שיעורים וזה, איך לא הייתי להסתכל על זה, ואיך אלמוני, ואיך זה, ואיך פה, ואיך שם. זאת אומרת, הרבה מאוד, כי זה דבר שמאוד יתפרסם. עוד מי ש... בסדר, זה כשנעשה בפרשנות. בכיוון הזה, באופן כללי, הולך גם האברבנל, האברבנל בבראשית בפרק כ"ב, שימו לב איך הוא מדגיש את העניין הזה. כמובן שהאברבנל חי בערך 400 שנים אחרי הרמב"ם, אבל הוא הכיר את הכתבים שלו. והנה הניסיון הזה, אין עניינו הבחינה כדי שידע אין מה שלא היה יודע, כי כל הדברים גלויים לפניו תמיד. אבל והאלוקים ניסהו מגזלת נס, כמו נשא עלינו אור פניך השם, כי הנה הפועל הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר השם עומד לנס אמין כדגל רם ונישא, אליו גויים ידרושו ויביטו אחריו. זאת אומרת, יש כאן נקודה של גילוי, נס. מה זה נס? נס הדגל. אברהם אבינו מרים את דגל האמונה בקדוש ברוך הוא. כל זה מתרומם דרך הניסיון הזה. וכן אמרו במדרש, קטין נתת ליראיך הנס להתנוסס מפני קושי צלע, ניסיון אחר ניסיון, דגלון אחר דגלון, בשביל לסודם, בשביל גדלם, כנס. נס של הספינה זה התורן, זה הדגל, וכל כך למה מפני קושי צלע. אבל אברבנל גם הולך בדעה הזאת של הרמב"ם, שהמטרה, שהעניין, שהמשמעות של הניסיון זה כדי לעורר, כדי להתבונן, כדי לתת איזה מימד של מימד הרבה יותר גדול של אמונה בקדוש ברוך הוא לכל באי עולם. זו הגישה הראשונה, שאחרי זה נמצא לה גם סימוכים בדברי חז"ל. הגישה השנייה, שהיא מחזירה את העניין לאדם שעובר את הניסיון, זו גישתו של הרמב"ן. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מה אנחנו תלמידי ישיבת הכותל היינו עושים בלי הרמב"ן? אז איך אנחנו יכולים להסתדר בלי זה? אז יודעים הרי שהרמב"ן, אם אתם מחפשים דברים ללימוד לפני ראש השנה, בתף חפטט, שזה 1269, כמדומני, הגיע הרמב"ן לארץ ישראל, והרמב"ן מגיע לאקו, נמל התעופה בן גוריון לעבד באותם ימים, אז הוא הגיע לאקו בספינה, ושם הוא מפרסם את דרשתו, דרשת הרמב"ן לראש השנה. יש תחת ידינו ארבע דרשות של הרמב"ן, זאת הדרשה המשוכללת ביותר. היא מופיעה בכתבי הרמב"ן, דרשת הרמב"ן לראש השנה, בהלכה ובהגדה, בהלכה ובהלכה. תצפו להם מה אתם צוחקים.
עכשיו
הבנתם?
מה?
טוב, המשגיח פה מסית ומדיח נגד הישיבה, זה נשמע מסוכן. זה מה שקוראים בצרפתית גייס 50.
אנחנו לא יודעים, אנחנו קוראים לזה.
אולי מי שקשור לזה הבין את זה. בסדר. אז הרמב"ן, מגיע לעכו, והוא אומר שם דרשה שמורכבת מהלכה ואגדה, ודרשה לא קצרה, אבל מאוד מאוד יסודית בכל ענייני ראש השנה. ואחרי זה מגיע לירושלים, והוא עומד על הר הזיתים, והוא שולח לבן שלו לספרד איגרת, והוא כותב מה יש בעיר, לא היה זה עיר העתיקה, אלא מה יש בירושלים. הוא אומר, אין לנו פה מניין, כל שבת מגיעים שני אחים צבאים משכם. צבאים, הוא לא מתכוון לומר כאלה שצבאים בקירות, שמה היו פה בקטור, אלא צבאים שצבאים את הבגדים. זאת אומרת, היו לוקחים פשטן, היו לוקחים כותנה, והיו צבאים אותה בכחול, באדום, בירוק, בשחור, בחום, במה שהיה צריך. אז הוא כותב הרמב"ן הבן שלו, כל שבת מגיעים שני אחים צבאים משכם, כדי להשלים מניין. זאת אומרת, מניין אחד של יהודים היה פה בירושלים באותם ימים. אנחנו מדברים על הרמב"ן, 800-900 שנה, מה היה נותן הרמב"ן לבוא בליל שבת לכותל? לראות מה נעשה פה? עברו 800 שנה, ואז הוא כותב את המשפט המפורסם, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. זה משפט של הרמב"ן באותה איגרת, איגרת זין באיגרות הרמב"ן. אז הרמב"ן בפירושו לתורה, כותב כך: והאלוקים ניסה את אברהם. עניין הניסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו. יש לנו בחירה חופשית, הרי כל אחד מהיושבים פה יכול לא לשבת פה. יש אלף אחד אפשרויות מה לעשות היום, איך לעשות ומה לעשות ומתי לעשות וכמה לעשות וכו'. אז אומר הרמב"ן, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. ממילא שימו לב, פה במשפט הזה אומר הרמב"ן דעה אחרת לחלוטין מהרמב"ם. ומה הוא אומר? עיקרי ניסיון מצד המנוסה. הניסיון הוא לאדם שמנסים אותו. הרמב"ם אמר, הניסיון הוא לכל באי עולם, הוא לא קשור לאדם, הוא נבחר בזה כי הוא מיוחד במשהו. אבל אומר הרמב"ן, כי ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצווה להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בלבד. ודע כי השם צדיק יבחן כשהוא יודע בצדיק. דובי, תשובה לשאלה שלך. כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו, יצווה אותו בניסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמרו. הקדוש ברוך הוא לא אכזר. איך הקדוש ברוך הוא מוכר לנו בג' מידות רחמים? זה הנושא שלנו מסעודה שלישית. מה אנחנו רואים מתוך זה? הקדוש ברוך הוא בא איתנו במלחמה, רחום, חנון, נרך הפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא המון בפשע וחטאה ונקה, הכל בא במידת הרחמים. אין הקדוש ברוך הוא עניין לנסות אנשים רשעים. מה הוא ינסה אותם? מה הוא ישים מכל העניין? לפי שיטתו של הרמב"ן, שהניסיון הוא לטובת המנוסה שהוא מתרומם בדבר הזה, ולא יבחן את הרשעים. והנה, שימו תחת המשפט הזה שלושה קווים: כל הניסיונות שבתורה לטובת המנוסה. זאת אומרת, הניסיון הזה של אברהם אבינו העלה אותו למדרגה שהוא לא היה בקודם. אברהם אבינו הגדול והעצום וכו', הרמב"ן לא מעניין אותו מה חושבים כולם, מה היא אמונת השם וכו'. הרמב"ן אומר, הניסיון העלה את אברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע למקום אחר. ממילא השיטה הראשונה, שיטת הרמב"ם, שהניסיון הוא להראות לכל באי עולם מה המשמעות של יראת השם. השיטה השנייה, שיטת הרמב"ן, להרים את המנוסה. ואת מי מנסים? רק את הצדיקים. מי שלא צדיק, אין לקדוש ברוך הוא עסק איתו בנקודה הזאת. ואברהם אבינו הגיע כאן למדרגה מיוחדת במינה. השיטה השלישית, בעל ספר העיקרים. בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, פחות או יותר בדור גירוש ספרד, כן.
מה העניין היום בניסיונות?
מה זה?
מה העניין היום בניסיונות?
אני לא יודע, גם לא יודע מה להגדיר היום כניסיון. זאת אומרת, כשאת רואה אומרת לנו ניסיון, זה ניסיון. מה זה ניסיון? יהודים פיתרו אותו מעבודה, זה ניסיון? אני לא יודע איך, אני אומר, איך כאילו להתייחס לזה? חבר'ה שהיינו עכשיו במלחמה, זה ניסיון? איך אנחנו, אם נספיק, אולי נתבונן בזה. אז בכל מקרה, רבי יוסף אלבו,
לא, אנחנו עומדים את זה עכשיו,
נקרא את זה. מה אתם?
ששמעו את זה בסדר.
נכון.
נלמד את זה, אז זה לא...
נכון, זה ודאי שזה נועד ללמד אותנו, אבל השאלה, מה? אם היום יש ניסיון, למרות שגם היום יש ניסיון, אם אנחנו הולכים עם הרמב"ן, אז הניסיון הזה מרומם את האנשים, אז יש לך אנשים יותר מרוממים, לפי הרמב"ן. וגם לפי הרמב"ן, מה זאת אומרת, אם אתה לומד את המאמר של הרב סולובייצ'יק, כל דודי דופל, ואתה רואה איך הוא מדבר על עם ישראל שאחרי השואה ואחרי הכל וכו' וכו', וכל אומות העולם משתוממים, מה העם הזה מסוגל, עם שרידי חרב, מסוגל להיות עם מדושני עונג, מסוגל לשקר את עצמו, אז יש בזה גם כן איזשהו מימד של איזה. אז ספר העיקרים הוא ספר שדן, זאת אומרת, עיקר הפרסום שלו בזה שהוא חולק על הרמב"ן, הוא לא מקבל את זה שיש לו ג' עיקרים, אלא יש רק שלושה עיקרים, והברבנל הולך בשיטה הזאת. זאת אומרת, זה אסכולה שלמה של מה זה עיקרי היהדות, אבל זה לא כרגע העניין שלנו. בכל מקרה, זה ספר מחשבה שהוא קל מאוד ללימוד. קל מאוד ללימוד, הוא עוסק בבעיות מאוד יסודיות. הוא דרך אגב, אבי אבות השיטה, ומזכירים אותו בענייני תפילת מוסף של ימים נוראים, מלכויות, זיכרונות ושופרות, אומר, בעל ספר העיקרים, שזה כנגד שלושת העיקרים שהעולם תורה מן השמיים והשגחה פרטית, וקיצור הוא עוסק הרבה בעניינים הללו, והוא אומר פה איזשהו עניין נוסף, שאם אדם, ככה אני מגדיר את זה לעצמי, זה לחשב את האדם. הרמב"ן דיבר על לרומם את האדם. בעל ספר העיקרים מדבר שאם האדם הולך וחוזר ועושה פעולות שהן קשות ומסובכות ומורכבות וכולי וכולי וכולי, בסוף זה יהפוך אותו לאדם. ככה אני מבין את הדברים שלו. בואו נקרא. ועל כן, פעמים הרבה מביא הקדוש ברוך הוא ייסורין על הצדיק, להרגילו שיסכים המעשה הטוב עם המחשבה הטובה, ויהיה ראוי לשכר יותר גדול, שמתוך המעשה יתחזק ליבו באהבת השם, ופי שכל פועל יקנה בנפש תכונה חזקה יותר משהיא נקנית בזולת מעשה. זאת אומרת, יש בזה משהו. אני אומר, משאירים אותך בצבא בשבת כי עשית כך וכך, פעם הבאה אתה כבר תחשוב פעמיים. זאת אומרת, אתה אומר, בסדר, הבנתי, תנו לי לצאת הביתה, מה, שברתי שמירה, בסדר, לא ישבור שמירה, לא. אתה תישאר פה, אנחנו ניפגש, אנחנו... זאת אומרת, יש איזה חישול מסוים בדבר הזה. וזוכה בזה לשכר מעשה טוב עם הכוונה הטובה, לא לשכר הכוונה טובה בלבד. אבל עניין הניסיון הנזכר בעקדה, אנחנו הרי עוסקים בפרשת העקדה, הוא בהכרח מזה האופן השלישי. שרצה השם יתברך שהכוונה הטובה שהייתה בלב אברהם תצא אל הפועל, ויהיה לו שכר מעשה הטוב עם המחשבה הטובה, ולא שכר כוונה טובה בלבד. זאת אומרת, לא הספיק אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, זאת אומרת, שזה הגיע אחרי הקדה, כאילו לא הספיק איזה משהו תיאורטי באוויר, אלא למה יעשה? ובעבור שהידיעה נופלת בדבר אחר שיצא אל הפועל, היא מתחלפת בהכרח אל ידיעה בדבר קודם שיצא אל הפועל, יאמר הכתוב, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, אף על פי שלא מתחדשה בו ידיעה, כמו איננה ידעתי כי אישת יפה מראה, שלא מתחדשה את הידיעה בזה, אלא הפועל המורה שהידיעה הקודמת היא אמיתית, כי ככל שאתה עושה עוד מעשה ועוד מעשה, אתה מתחדד בדברים הללו. כלומר, הגיע הפועל המורה שאתה ירא אלוקים עובד השם מאהבה גמורה, ועיקרי ההרגל בעבודה ניסיון, כמו שכתב הרמב"ם, למען הנותך, פירוש להרגילך לסבול התורח והעמל בפועל לאהבתו של מקום. זאת אומרת, הפעולות שהאדם עושה, כולם ידעו שאברהם אבינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, היא מחשבת אותו, היא הופכת אותו למשהו הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר גדול. עכשיו, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, ובנקודה הזאת אנחנו נסיים את השיעור, כמובן שיש שאלות או משהו, יהיה לנו זמן גם לדבר הזה. יש מדרש מאוד יסודי שמופיע לפחות שלוש פעמים בבראשית רבה, ומופיע אולי בעוד כל מיני מקומות, ו... וכל האחרונים בדור שלנו שעסקו בעניינים הללו מצביעים איך שלושת הדוגמאות שהמדרש מביא, איך זה מתאים לשלושת השיטות שלנו. המדרש הרי הוא מפניכם. השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמאס שנה נפשו. הדוגמה הראשונה, המדרש הזה מופיע בכמה וריאציות, במקום אחד הדוגמה הזאת קודם, הזה קודם, המדרש הוא אותו דבר, אבל כל פעם מאן דאמר אחר מופיע קודם. אמר רבי יונתן, הפשטני הזה, כשפשטנו לוקה, אינו מקיש עליו ביותר, מפני שהיא פוקעת, וכפשטנו יפה, וכשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר, למה שהיא משתבחת והולכת. מה זאת אומרת? כולנו יודעים מה זה פשטן. חוטים, סיבים כאלה. עכשיו, כשמפרידים אותם, מה זה מכה? מכה זה כאילו פורסים אותם, מרחיבים אותם, נותנים להם אוויר, נותנים להם זה. אז ככל שהפשטן הוא יותר משובח, יותר מכים עליו, יותר חובטים בו, כדי שהוא יתפוס נפח יותר גדול, כדי שהוא יתגלה ביופיו, בגודלו וכו'. אומר המדרש, כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים. למה? שאין יכולים לעמוד. דכתיב והרשעים כים נגרש. ואת מי מנסה את הצדיקים? שנאמר השם צדיק יבחן. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו. ויהי אחר הדברים האלה וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שמה הדבר הזה, מה הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר ככה, יש לי פשטן, אין לי מושג אם הוא טוב או לא טוב. נדמה את זה, יש לי אדם, אני לא יודע מה הרמה של האדם הזה. האדם הזה הוא טוב, הוא לא טוב. אתם בעצמכם, כל אחד פוגש, שכנים, חברים, חיילים, ישיבות, תלמידים, רבנים, עניינים, אתה לא יודע בכלל מה קורה. אז אומר לנו רבי יוחנן במדרש, שמה הוא עושה? הוא רוצה להשביח את הפשטן. מה אמר לנו הרמב"ן? הקדוש ברוך הוא דרך הניסיון רוצה להשביח את האדם. הוא רוצה להפוך אותו, איך סיים הרמב"ן את דבריו? והנה כל הניסיונות שאתה תורה לטובת המנוסה. אז אם יש לך פקעת פשטן קטנה, מה היא שווה? אם אתה מסדר אותה ומרווח אותה ומכה בה וכו', אז אם היא לא שווה כלום, אז היא תיפול לך, לא יצא ממנה שום דבר. אז זה פשטן, הוא לא איכותי, הוא לא תקין. אבל אם זה יקרה, אז קיבלת פשטן הרבה יותר טוב ממה שהיה לך קודם. זאת אומרת שההקעה הזאת, מישהו רוצה שירביצו לו? אף אחד לא רוצה שירביצו לו. אבל ההקעה הזאת, מה היא גרמה? היא גרמה לראות כמה הפשטן הזה הוא טוב. הניסיון הביא את האדם, ממש דברי הרמב"ן, כל הניסיונות של התורה לטובת המנוסה, פתאום יתברר מה הוא יכול לעשות ואיך הוא יכול לעשות וכו'. מה דאמר נוסף? אמר רבי יונתן, היוצר הזה, מה זה היוצר? אחד שעושה קדים, אחד שעושה, היום רואים את זה יודע מה, בין הזמן עם חופש, הולכים עם הילדים, סדנאות של קרמיקה, אז פתאום אתה רואה איך עושים את הדבר הזה, היוצר. אנחנו גם, לפחות אצל האשכנזים, יש פיוט מאוד גדול בליל יום הכיפורים, על היוצר. היום מדברים הרבה על יצר, על יוצר, על יצירה, איך כל הדברים הללו. אז מה הוא אומר? כשהוא בודק את הכבשן שלו, הוא צריך להכניס את הקדרה לתוך הכבשן כדי שיתקבל מרקד הפטיש. עכשיו, אם הקדרה היא לא שווה הרבה, הוא יכניס אותה לכבשן, מה יקרה? גמרנו, הכל מפה. אז מה אומר לנו רבי יונתן? כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועיים. למה? שאינו מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו. ומה הוא בודק? בקנקנים הברורים, החזקים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים אינו שוברו. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. זה מתאים לרמב"ם ולאברבנאל. ואי אפשר להקיש, כשאתה מקיש, מה זה עושה? זה עושה רעש. רעש זה דבר שאנשים אחרים שומעים. מה אמר לנו הרמב"ם והאברבנאל? הרמב"ם לצורך העניין. הוא אמר לנו, הניסיון הוא כדי שידעו כל בעיה עולה. עד אחד מגיעה אהבת השם, עד אחד מגיעה יראת השם. אז כשמקישים על הקנקנים, כולם רואים את זה, כולם מרגישים את זה, כולם יודעים עד אחד הדבר מגיע. אמר רבי אלעזר, משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה לצעד אלה הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. מה אמר לנו בספר העיקרים? ההרגל, כשאתה עושה מעשים, שמים על הפרה הטובה, זאת אומרת, שולחים את היחידות הטובות להילחם בפנים. למה שולחים אותם להילחם בפנים? כי ההרגל והעניין והדבר הם אלה שעשו אותם, שהם יהיו טובים, וזה הניסיון וזה העניין. יש פה הרבה מה להרחיב. אני רוצה לסכם בדקה וחצי. אמרנו, קבענו לעצמנו בעזרת השם, שאנחנו נעסוק בזמן הלימוד הזה בפרשת העקדה במסגרת לימודי התנ"ך שלנו, ואכן משבוע הבא אנחנו לומדים פסוקים בתורה, הולכים ללמוד את הפסוקים בתורה, את המשמעות, את התוכן, את העניין, זה ענייננו. אבל הרגשתי שנעשה מלאכת השם רמייה אם לא נלמד את העניין הזה, שזה פסוק הפתיחה, והיא אחר הדברים האלה ואה אלוקים ניסה את אברהם. ואם באמת אברהם נשא בעשרה ניסיונות וזה היחיד שמופיע, ופה זה כתוב, מה זה בא ללמד אותנו? ראינו בעקבות הרמב״ם במורה אמר עניין הניסיון מסופק מאוד, והוא הגדול שבמסופקי התורה. זה משפט שרק הרמב״ם יכול להגיד, כשהרמב״ם אומר שזה הקושי הגדול ביותר שלומדים תורה, הנושא של הניסיון, כי זה לכאורה חורק מכל הכללים, אין אמונה ואין אבן צדיק וישר, מה פתאום עושים פה את העניין הזה? ראינו שלוש שיטות בראשונים, ואני אומר שוב, מי שרוצה להיכנס לסוגיה הזאת, יש פה מראה מקומות שלא נגמר, יש פה אלשך ונציב ארוכים מאוד שמטפלים במדרש הזה ומנתחים אותו וכו'. אני משתדל לסדר את הדברים כדי שנצא הלוך למעשה עם משהו, ואני מקווה שאנחנו יוצאים עם משהו. אז ראינו ששיטת הרמב״ם שהניסיון הוא להודיע לכל באי עולם עד כמה יראת השם ואהבת השם יכולים להגיע. ראינו את הרמב״ם שכל הניסיונות הם רק לטובת המנוסה, וראינו את העיקרים שכל הניסיון ההרגל הזה מחשב את האדם והופך את האדם למשהו נוסף, למשהו אחר. וכמובן שהדבר הנפלא, איך השיטות הללו מתיישמות בדברי חז"ל. אותו מדרש חז"ל, השם צדיק יבחן, שמביא לנו שלושה מאן דאמרי, אז איך רבי יונתן עם הפשתני זה מתאים לרמב"ן, איך רבי יונתן עם היוצר מתאים לרמב"ם ולאברבנאל, ואיך רבי אלעזר עם הפרות זה מתאים לבעל ספר העיקרים. זה מה שרצינו לבאר, ללמוד, להתבונן היום במהות הזאת של הניסיון, שזה דבר שאדם בכל איזה גלגול של החיים הוא מגיע אליו, וזו סוגיה מאוד מאוד יסודית במחשבת ישראל, בלימודי אמונה. כל אחד יגדיר את הדבר הזה איך שהוא יגדיר, אבל זה לא מזיז אותנו מהיסודיות של העניין הזה. השתדלנו לגעת בדברים המרכזיים, ונדמה לי שאחרי שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אז עכשיו אנחנו יכולים באמת להיכנס בעזרת השם לפרשת העקדה גופה בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.